רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
106.2 FM.
הקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
ברוכים הבאים לפרק 30 של הקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. פרק אחרון, סופי, סופני, לפני גמר ליגת האלופות מול טוטנהאם, בוונדה מטרופוליטנו, לכל מי שטס, או בלייטהאוס בנמל תל אביב, לכל מי שצופה עם חוג אוהדים הישראלי בארץ. פרק 29, באמת, מלא בהכנות טקטיות, עניינים מנטליים, כשירות הסגלים והשחמט בין המאמנים, אבל הפעם, הפרק הזה, אנחנו מביאים לכם את הסיפורים מאחורי, או יותר נכון, נקרא ממש לפרק, הדרך לגמר. יחד איתי כמובן, רותם זמורה, מה קורה?
בסדר גמור, מה איתך?
אש, אבל לצידו, האורח המיוחד, שכרגע מספר אולי, אולי מספר סיפורי הכדורגל הכי טוב בארץ, השדר המגיש, הכותב, הסופר, הכל מאחורי, והזה שלוחש למיקרופונים. שרון דודוביץ', מה קורה?
אני, אלן, אני נבוך. אני לא יודע אם אני נבוך מכל התארים שהפתרת בי.
יותר תארים מקלופ.
או נבוך מהדרך שלי כאן אל אולפן השידור בתוך הבינתחומי בפעם הראשונה שלי כאן.
פרגן, תגיד איך זה נראה.
בשעת קיץ, קודם כל איך שהוא נראה, אולפן, עם כל הכבוד, אולפן כן, יפה יפה ומרשים והכל, אבל בתור אדם עם שני ילדים, אדם מבוגר, זקן, עם שני ילדים, שמבחינתו עברו היה כבר לפני 30 שנה ו-50 שנה, אז כך זה נדמה לו, והוא הולך פה בשעות הקיץ ורואה את כל האנשים הצעירים, והאנשים היפים, והאנשים היפות. אני נבוך, כן. במה זכיתי שהגעתי לפה?
קודם כל, כי אנחנו באמת רוצים לספר את הגמר, וחיפשנו אנשים שאפשר לספר איתם באמת, עשינו פרק ככה טקטי וטכני עם החבר'ה שלנו, אבל אני חושב באמת שליברפול מעל הכל, ומה שגורר את המאזינים ואת הצופים ואת האוהדים, זה אולי הסיפור מאחורי, הטירוף, הדברים שקרו, לא סתם במשך תקופה שלמה, ג'רארד היה במועדון, וחוץ מלזכות בצ'מפיונס, אליפות לא לקח, אבל אנשים כל כך התאהבו, התאהבו בסיפור של השחקן, של המאמנים, של המועדון, של כל מה שקרה לפני, אז אנחנו באמת הולכים לדבר על הגמר, אבל טיפה לפני, אנחנו רוצים ככה באמת, אם אתה פה שרון, לדבר על, על הספר, על אגדות דשא, כולם כבר מכירים, פעם אחרונה שדיברנו, זה היה עוד לפני, באדסטארט, כן. סיפרנו שהפרויקט מתחיל ורצינו מאוד לתמוך ודיברנו קצת, ולמה זה מתקשר לליברפול, אז קודם כל למי שלא מכיר, זאת הבמה שלך קצת לספר.
הספר אגדות דשא, שנמצא היום בכל חנויות הספרים, וגם אצלי, אם אפשר למצוא בעמודי הפייסבוק והטוויטר למיניהם, אפשר לרכוש. ספר שבמעשה מדרג ומספר את סיפורם של 50 הכדורגלנים הגדולים ביותר בדור האחרון, מאז 1994 עד ימינו אנו, באמת סיפור, גם דירוג, כמו שכולם אוהבים, גם הפיקנטריה של רגע מי לפני מי, וממקום ראשון, וממקום 40, וממקום 35, אבל גם ובעיקר עניין הסיפורים, העניין של המון המון נוסטלגיה, המון צבעוניות, המון רגש, ולנסות להזכיר לכולם שני דברים עיקריים. האחד, שמאחורי כל כדורגלן יש אדם, והסיפור של האדם הוא תמיד יותר מעניין מסיפור של כדורגלן, או בדרך כלל לפחות, וכדאי להזכיר את זה, וכדאי למצוא את מוסר ההשכל שכל כדורגלן או אדם נותן לנו במהלך הקריירה המפוארת שלו. והדבר השני, וזה מתקשר לנו לפוד של היום, יש כדורגל, יותר נכון, היה כדורגל לפני מסי ורונלדו, יש כדורגל מלבד מסי ורונלדו, ואל תדאגו, יהיה גם כדורגל אחרי מסי ורונלדו. וזה מה שהספר הזה ב-400 עמודים מאוד מאוד צבעוניים, עם איורים וסיפורים קצרים, וכישורי ברקוד אפילו, מנסה לספר ולהזכיר ולהבהיר לכולם.
ואיפה ליברפול באמת המקום שלה בתוך הספר הזה? כמובן שכל השאלות ישר יהיה עליה. אם אנחנו מדרגים 50 כדורגלנים, אז איפה ג'רארד? אז מה באמת כאילו המקום בתוך הספר
תראה,
והתהליך?
תראה, זה דור לא טוב לליברפול. זאת אומרת, זה 25 שנה פחות מוצלחות, אולי 25 שנה הכי פחות מוצלחות מאז שליברפול עלתה לגדולה. היה קשה להכניס שחקנים שלה. הכנסנו את ג'רארד כמובן, ולמעשה בתוך ה-50 יש שני שחקני ליברפול מובהקים, ששיחקו במועדון, שמיוצגים עם המועדון, אבל יש לה המון המון רגעים נוספים, במיוחד כמובן גמר הצ'מפיונס של 2005, גם גמר הוופה של 2001, הכנסנו את למעשה רשימת חמשת הגמרים הגדולים ביותר בדור האחרון.
וליברפול עם שניים.
ליברפול עם שניים, כי באמת זה העניין בליברפול. זאת אומרת, ליברפול של הדור האחרון, וזה החבר'ה המבוגרים קצת תוהים על ההגדרה הזו, אבל החבר'ה הצעירים זה מה שמכירים, הפכה להיות סינדרלה. ליברפול הפכה להיות סינדרלה ב-2005, והיא מתמודדת על התארים כסינדרלה, מדי פעם בליגה האנגלית, ותמיד זה אנדרדוג, ותמיד היא קטנה ומוחלשת. פעם היא הייתה מכבי תל אביב, אני מדבר איתך של שנות ה-80, שנות ה-70, היא הייתה כאילו מכבי תל אביב, שאנחנו מכירים בחדורסל, אתה יודע, שזוכה בהכל, מאוד ווינרית, מאוד רוח מכביסטית שכזו, אבל רק באדום, ו-You Never Walk Alone, וב-25 שנה האחרונות, היא באמת מייצגת במובן מסוים את הרגש הסנטימנטלי שנשאר מפעם, ואת הקונפליקט העצום שיש בדור הזה בין הקדמה והכסף וחוק בוסמן לבין מה שהיה פעם. ונדמה שליברפול כל הזמן ניסתה, ועד לא מזמן גם, עד לא מזמן ניסתה להישאר בתוך העולם הישן, וזה מה שהפריע לה, ולאט לאט היא התעוררה לאחרונה.
ואם דיברנו באמת על השחקנים, שני שחקנים, היה לנו ככה דיון לפני תחילת הפרק, וניתן איזשהו ספוילר, המקום הלפני האחרון ב-50, זה בעצם מייקל אוון.
המקום ב-50, זה אל תגיד לי לפני האחרון, מקום 49, מקום 49. בדור האחרון.
כמובן שכל אוהד ששומע את זה עכשיו, וכל אוהד שיקרא את זה, אם יקרא, יגיד, מה זאת אומרת? אוון, וכמובן שיש איזשהו דם רע בין אוון למועדון, ובעיקר הרבה יותר לאוהדים, כי בסופו של דבר הוא גם עבד במועדון בתקופות האחרונות. אני רוצה דווקא לראות את הזווית שלך, של למה אוון שם, למה הגדולה, וכמו שדיברנו, אולי קצת הדם רע קצת מוגזם.
קודם כל, מייקל אוון שם, ויש הרבה חלוצים גדולים ממנו, ואולי מצליחים ממנו, בטח ברמת הכמויות שערים ודברים שאנחנו סופרים היום, בגלל שני דברים. קודם כל, כי מי שראה אותו בשיא שלו, באזור הזה של 1997 עד 2002, ככה 2003, ראה באמת תופעת טבע. שחקן מהיר בצורה בלתי רגילה וסקורר אנגלי ברמות, אתה יודע, של, של, של הגרמנים של פעם, מפקיע מכל מקום, זכה, האנגלי היחידי שזכה בתואר שחקן השנה בעולם למעשה בדור האחרון, אבל בעיקר בגלל הסיפור, ובעיקר בגלל שלדור שלי, מה שנקרא, הייתי אומר, ילדי סוף שנות ה-70 עד סוף שנות ה-80, איפשהו בתווך, הוא זה שגרם להרבה מאוד אנשים להתאהב בכדורגל. הוא זה שהשאיר את הזיכרון הכי גדול והכי מתוק על כדורגל לנו כחבר'ה צעירים. הגול שלו ב-1998, לראות מישהו שהוא גדול מאיתנו בשנה או שנתיים או חמש שנים בלבד, עושה את זה על הבמה הגדולה בעולם, בצורה שבה הוא עושה את זה, עם כל הסיפור של אנגליה מול ארגנטינה, עם כל הלחץ וכל המעמסה שאנגליה כאומת כדורגל מעמיסה על כל שחקן ובטח על כישרון כזה. אתה יודע, זה... לחבר'ה הצעירים יגידו היום, אנחנו התאהבנו בכדורגל בגלל אמבפה, מה שהוא עשה נגד ארגנטינה וההופעה המדהימה שלו, ושם שהוא שחט את הפנדל והריצה על גבי מגרש, לנו זה היה מייקל אוון, ולי באופן אישי, ואני לא יכולתי להשאיר אותו. והיה לנו התלבטות נורא גדולה לפני הספר, מי נכנס, הנה ספוילר, האם הוא או סרחיו אגוארו. אני חושב שיש שאלה גדולה, ואגוארו הוא מדהים, והוא סקורר, ויש לו מספרים מדהימים, הוא גם זוכה בתארים, אבל שוב, אוון קיבל את האדג' בגלל המיוחדות, ובגלל גם שחקן השנה בעולם. אבל כשהעלינו את הדיון ואת הסקרים, אז ראיתי תופעה מעניינת ומאוד מדאיגה. השנאה הרבה של אוהדי ליברפול אליו. עכשיו אני אגיד דבר אחד לפני הכל. מותר לכם. באמת שמותר. לכל אוהד מותר להיות בדרכו שלו. ועכשיו אני אגיד דבר שני, אני מאוד מאוד כועס. אני מאוד מאוד כועס כי אני רואה קודם כל חבר'ה מאוד צעירים, שאפילו לא חיו או לא ראו כדורגל או לא עדו את ליברפול בתקופה שמייקל אוון או שיחק בליברפול או עבר למנצ'סטר יונייטד, ופתאום משתמשים בכל מיני מונחים ולפעמים גם כללות וגסויות, ואני אומר, כאילו, אתם עושים את זה סתם. כאילו מישהו אמר לכם, אז אתם עושים את זה סתם, אתם לא באמת כועסים, זה ניסיון לצאת מגניבים. זה דבר ראשון. דבר שני, בוא נסתכל על מייקל אוון. אחד שנתן את כל כולו ואת כל גופו לליברפול, והוביל אותה לשנים כמעט הכי יפות שלה והכי זכורות שלה והכי גדולות שלה, לפחות עד כשהוא שיחק שם. ואחד שניסה את מזלו ובאמת עבר לקבוצה הכי גדולה בעולם, לריאל מדריד, ואז החל הסדרת פציעות. ובגיל מאוחר, כשהוא כבר שחקן, הוא ב-2007-2008 כבר אפשר לקרוא לו שחקן גמור. הוא שחקן גמור, הוא גם מצהיר את זה גם בדיעבד, שחקן גמור שקשה לו להשלים 90 דקות, שהוא קשה לו להשלים 2 או 3 משחקים ברציפות. באה הקבוצה הכי גדולה באותם ימים באנגליה, Manchester United, ואומרת לו, אנחנו מאמינים בך. אנחנו רוצים אותך, אנחנו רוצים את העזרה שלך. אז על עונה אחת, שתיים, אתם מבטלים את כל המורשת, את כל מה שמייקל אוהן מבטל, על איזושהי שטות בין אוהדים, על איזושהי משהו שההורים שלכם לימדו אתכם, או באמת, אני לא רוצה חלילה להגיד דברים שיחיסו את המאזינים שלנו, אבל תצאו שנייה, אני אגיד את זה בעדינות, מהפוזה. אוקיי? תצאו שנייה מהפוזה. מייקל אוהן, בעיני כל אחד שהוא עד כדורגל, לא עד ליברפול או מנצ'סטר יונייטד, הוא סמל ליברפולי. אתם צריכים להיות גאים שמייקל אוהן היה שחקן של ליברפול, וכשחקן ליברפול היה שחקן השנה בעולם.
טוב, רותם, ניתן בבקשה. שנייה לשרון לנשום. אני רוצה את הדעה שלך ככה מהצד של האוהדים דווקא.
תראה, מהצד של האוהדים, באמת קשה לי, אני מסתכל על זה בפן איזשהו הומוריסטי כמו בנטר כזה. אין לי באמת איזושהי שנאה תאומית למייקל אוהן. הוא גם מונה יחסית לא מזמן לשגריר של המועדון. אני לא יודע אם הוא עדיין עושה את התפקיד הזה.
הוא היה כמה שנים, של ליברפול. הוא היה כמה שנים והוא עזב. מישהו החליף אותו.
אז כנראה שיש אנשים במועדון שעדיין חושבים שיש לו איזשהו מקום, והוא באמת מזוהה עם ליברפול ועם מה שהרבה אנשים גדלו עליו. כן, יש את הדור הזה שכמו שאתה אומר, התאהבו בו, והוא הכניס את הפאשן שלהם לכדורגל, ואז פתאום הוא עזב.
אבל הוא לא פתאום עזב. הוא די מיצא את עצמו בליברפול, גם את הקבוצה. הוא עבר למועדון הכי גדול בעולם, ריאל מדריד, עם כל הגלקטיקוס. הוא נכשל שם. הוא עבר לניוקאסל. קבוצות כבר לא רצו אותו. בליברפול, אם אני זוכר נכון, לא יודע אפילו אם הייתה אופציה, לא כל כך רצו אותו. הוא היה שחקן גמור. אז הוא עבר לשחק במנצ'סטר יונייטד. הוא שחקן ספסל שעזר להם לזכות באליפות, דרך אגב.
זה אתוס של של האוהדים, לעבור לריאל מדריד זה לא לעבור למועדון יותר גדול. מבחינת אוהדי ליברפול, אלה שהתאהבו בו, שם זאת צריכה להיות הגשמת שאיפותיו של מייקל אוהן, וזה לגיטימי. בגלל זה אני לא מתחבר לגמרי לשנאה, כי זה לגיטימי לבן אדם שהשאיפות שלו לא יהיו מתאימות לשאיפות של האוהדים. לא משנה כמה הוא רגש אותם וכמה הוא סחף אותם, לגיטימי שיהיו לו שאיפות אחרות, אבל זה מה שכל כך כאב לאותם אוהדי ליברפול, שהשאיפות האלה לא מתאימות לאיך שהם רואים את המועדון.
והשאלה אם אולי, וזה אפרופו השאלה שלנו לדור האחרון, והקטע שאמרתי שבאמת ליברפול כמועדון וכאוהדים נשאבו למה שהיה לפני הדור הזה, לפני כל השינויים הגדולים, למה שהיום. אוהד נורמטיבי, הקבוצה מעל הכל, אוהד נורמטיבי לא יכול לבוא ולהגיד, בטח לא ב-2004, מלא היום, אבל בטח לא ב-2004, ולא להגיד, רגע, אנחנו מועדון מספיק גדול בשביל מייקל אוהן לשיא שאיפותיו, ולא ריאל מדריד, וגם לא מנצ'סטר יונייטד של אז. כאילו באמת, אתה יודע, זה העניין של, אבל זה בסדר, זה אוהדים, זה כל אחד איך שהוא רואה את זה, אבל מייקל אוהן, בטח, הוא לא עבר ישירות למנצ'סטר יונייטד, הוא עבר כשהוא כבר היה פצוע, כמעט גמור, הוא סיפר לו מזמן בבכי על הקושי שלו לשחק, ואיך הוא היה מרגיש אחרי משחקים ואחרי אימונים, והוא אומר, גם בשנים האחרונות, זה כבר סתם, אני הרגשתי שאני לא יכול לעשות 10% ממה שעשיתי כנער צעיר בימי ליברפול. אני מבין את הכעס, אני מבין את השנאה, אבל כשעוברים השנים, כשעובר הזמן, זה דרך אגב די דומה לסיפור יוסי בניון בישראל. זאת אומרת, אוקיי, כועסים עליו, אבל כשיעבור הזמן, תישאר הנוסטלגיה, ואני באמת מפציר בעודי ליברפול, במיוחד הצעירים, לכו תלמדו. תראו קצת מה מייקל אוהן עשה, תהיו גאים שהוא היה שלכם.
טוב, אז באמת, אני יודע שאתם יכולים למצוא את זה בכל רשתות הספרים, אל תדאגו, לא נגמר.
גם נשים פה איזה לינק, נשים איזה לינק,
נדאג להכל. טוב, עכשיו אנחנו באמת עוברים לליבה של הפרק הזה, ולחלק הכי משמעותי, וזה באמת הדרך לגמר. לפני שאנחנו מדברים על המשחק מול טוטנהאם, אני באמת רוצה להבין, כולנו ביחד, שנבין, מה ליברפול עברה, וכשאני מסתכל על זה, אולי המפתח, ההתחלה של העונה הזאת, היא בכלל בעונה הקודמת, והיא הגמר. כשאנחנו מסתכלים על התבוסה, 3-1, לריאל מדריד, והשינוי נישה, ששם ליברפול הייתה קודם כל, באמת האנדרדוג, מול הפייבוריטית, שכבר שנתיים ברצף זוכה בצ'מפיונס, והנה היא יכולה לעשות את זה שוב. הסגל אולי לא מספיק טוב, אתה יודע שהגעת למרות הכל, ודחקת, ועם מנצ'סטר סיטי, ועם רומא, והכל, ואז אתה מפסיד 3-1. ויש לך שם תבוסה שבאה ואומרת לך, כאילו עומדים מעל הקבר שלך ואומרים, אתה עדיין לא מוכן, אתה עדיין לא יכול, וכשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה לאחור, בדיעבד, היום אני חושב שזה באמת משהו שיצר את האופי של העונה הזאת של ליברפול, בעיקר באירופה.
תראה, אני חושב שהגמר שנה שעברה היה יותר איזושהי אבן דרך, ולא הבסיס וההתחלה של ליברפול שהגיע לגמר השנה, ובשביל להבין ולדבר, להבין למה אנחנו מדברים על הדרך ומה קרה, וצריך להסתכל על איך אנחנו מגיעים לגמר הזה, ואנחנו מגיעים לגמר הזה לא כקבוצה שאף אחד לא צפה שתגיע לגמר. שנה שעברה אני לא יודע מה היחס הימורים היה לזה שליברפול תהיה בגמר הצ'מפיונס, השנה אף אחד לא מופתע שאתה אומר לו שליברפול
למעט, במעמד הזה. למעט מה שקרה במשחק הגומלין בחצי הגמר.
כן, למעט ההתפתחויות בדרך.
אנחנו מדברים על באמת תחילת העונה, כשמישהו הסתכל, אז אמרו, אוקיי, ליברפול חד משמעית רצה על האליפות, ליברפול חד משמעית יכולה להגיע לטופ 4 בצ'מפיונס, חצי גמר, לגיטימי לגמרי, מן הסתם אנחנו יודעים שבאמת בחצי גמר, שלא לדבר גם על השמינית, הכל יכול לקרות, אבל הפעם, כמו שאתה אומר, היא מגיעה סוג של פייבוריטית.
זה לא רק סוג של פייבוריטית, אתה מרגיש כאילו ליברפול נמצאת במקום שמתאים לה עכשיו, וזה לא משהו שהיית יכול להגיד על ליברפול לפני 5 שנים ולדמיין את זה, ומהמבטים פה של שרון, אני חושב שאנחנו מדברים על אותה תקופה פחות או יותר שבה ליברפול עשתה את השינוי פאזה הזה, אז ניתן
לך... אני חושב שאוהדי ליברפול צריכים להיות גאים, וצריכים להבין, אפרופו הדור האחרון, שזו ליברפול לא הטובה ביותר, כאילו היא גם, אבל יש מושג יותר חשוב מזה, החזקה ביותר, מזה בעצם 30 שנה.
הבריאה ביותר.
הבריאה ביותר. זה אומר שזה פעם ראשונה שליברפול נלחמת על אליפות, אוקיי, בפרמייר ליג, אבל אתה יודע שבעונה הבאה היא גם תלחם על אליפות. זה לא קרה לא בשנות ה-90, זה לא קרה ב-2009, זה לא קרה ב-2014, גם לא חשבו שזה יקרה, ועובדתית זה גם לא קרה בעונה שאחרי, לא באמת נלחמו על אליפות. פה יש פה משהו שליברפול חזרה, שני דברים חשובים קרו בעונה שעברה, אפרופו הדרך שאתה מציין. אז נכון, המכה כביכול בגמר ליגת האלופות, למרות שגם שם ליברפול הייתה טובה, ועד הכניסה של בייל והשער המטורף שלו, ונזכור, שוב, קריוס, כן?
קריוס, הפציעה של סלח, היו שם הרבה דברים שבאמת השפיעו.
הרבה דברים שגרמו, כאילו, באמת לליברפול להגיד, אנחנו צריכים לשון פאזה, אבל מבחינתי, לידתה של ליברפול החדשה לא החל במינוי של יורגן קלופ ולא בשום דבר אחר, הוא החל במכירה של קוטיניו. הוא החל בהבנה הזאת, קודם כל להשיג כמה שיותר כסף, וזה עזר כמובן למועדון, בהבנה שמי שלא רוצה להיות פה לא יהיה פה, ואחרי זה אנחנו נביא לפה את מי שאנחנו רוצים. וכששילמו 75 מיליון פאונד על ונדאי, וכל העולם הרים את הגבות שלו, ליברפול הבינה שכללי המשחק השתנו, שאנחנו יותר לא המועדון, אנחנו לא צריכים להיות יותר המועדון הרומנטי, הסינדרלה, זה שחושב בקטן ומנסה להפתיע, ובוא נביא את קוטיניו ב-8 מיליון יורו, נמצא אותו בשנתיים-שלוש, ומה שיהיה יהיה, וזהו, ואז נביא, או לפני זה נביא את סוארס ואותו דבר. לא. אנחנו מביאים את ון דייק, בלם שכל העולם רוצה, ואנחנו נשאיר אותו פה לתמיד, ואז אנחנו נביא את...
את אליסון.
את אליסון, שכולם רוצים, ואנחנו נשאיר אותו פה להרבה שנים, ועוד לפני זה, אנחנו נביא את קייטה, שכל העולם רוצה אותו כקשר אחורי, ואנחנו נשאיר אותו, גם אם זה אומר שהוא יהיה שחקן ספסל, כי אנחנו הולכים גם לחזק את הרכב שלנו, וגם לחזק את הספסל שלנו, וליברפול היום, היא ליברפול, שבמשך, בשנים הקרובות, תילחם על כל התארים, כל עונה.
זהו, אז משל אנחנו באמת ממשיכים. הגמר עבר, רכש הגיע, ואז מגיע עונת הצ'מפיונס, משחק ראשון, ליברפול מול פריס סן ז'רמן, באנפילד, אנחנו נותנים איזה קדימון ככה, פירמינו על הספסל, אחרי שבעצם ורטונכן ככה הכניס לו איזה אצבע ליין במשחק, אפרופו טוטנאם וליברפול, ליברפול מגיעה לדקה 87 או 85, 2-2 מול פריס סן ז'רמן, שחוזרת ככה עם שערים, ואז שער, באמת שער וורד קלאס, כל כך מתאים לצ'מפיון. כל כך מתאים לזה שפירמינו עולה מהספסל ומציל ועושה, וליברפול מראה באנפילד, בפעם הראשונה העונה, מה זאת הרוח הליברפולית, מה זה האופי, המשהו שאולי היה חסר אלה בעונות הקודמות, משהו שהיה חסר אלה בגמר הקודם, ולהראות שהיא כן יכולה לנצח, ועושה את זה מול קבוצה שהייתה, בזמנו, סוג של פייבוריטית להיות במעמדים של החצי גמר והגמר.
כן, למעט, אם נתעלם רגע מהראייה בדיעבד ואת הפלטה שלהם נגד יונייטד, PSG הייתה מהפייבוריטיות לזכות במפעל השנה. זה קבוצה שהגיעה לאנפילד באמת בתור קבוצה מפחידה ומאיימת, ולמעט השניים שהם גם החזירו לנו, הובנו 2-0, הייתה הרגשה לאורך רוב המשחק שאתה רואה פה, אתה רואה את הקבוצה שראית שהגיעה לגמר שנה שעברה, שזה מה ששרון דיבר עליו, על ההמשכיות הזאת. לא ראית עוד פתיחת קמפיין אירופי כמו הקמפיין האירופי שראינו אחרי עונת 13-14 שנגמר בכל ענות חלושה. ראינו קבוצה שסיימה מאוד חזק את העונה הקודמת ופתחה את זה באותה צורה וגם עם התוצאה. מה שקרה אחר כך...
אני חייב להגיד שקודם כל, אם זוכר נכון, זה היה בערב יום כיפור.
נכון,
כן, זה היה משחק ענק, אני זוכר שנורא נורא נהניתי במשחק, ובאמת זה סימן את הדרך אליה ליברפול הולכת, כמה שערים, אני אמרנו את זה בפוד שלנו בשירות עוד מלכותה, ליברפול אמנה לא זכתה באליפות, אבל היו לה כל כך הרבה רגעי אליפות בליגה, אתה יודע, ניצחונות בדקה ה-90, ולא משחקים גדולים לפעמים, אבל בסופו של דבר כן מוצאים את הנקודות, ואתה מדבר על אופי, איך אוהדי הכדורגל האנגלים מתייחסים לליברפול ב-25 שנה 30 האחרונות? אני לא צריך להגיד את הכינוי, כן? אתם ודאי יודעים. בוא נשאיר את זה בצד, אסור לי להגיד, יש דברים שאסור, מילים גסות בשעה כזאת.
אפשר להגיד לבעוט בדלי נגיד.
כן, בדלי פול. אז... וזה משתנה, וזה משתנה השנה, ובאמת פתאום ליברפול היא ווינרית. נכון? היא לא זכתה באליפות, אבל היא ווינרית. עד שיגיע הגמר, ואז נראה מה יקרה.
ואז נראה. אחרי המשחק הזה, באמת, ליברפול עם 3 הפסדים ב-4 משחקים, כולם במשחקי חוץ, מול כל הקבוצות בבית, והיא מגיעה למשחק האחרון, למשחק השישי, שהיא חייבת לנצח, אבל לא רק חייבת לנצח, חייבת לנצח 1-0 או 3-1, כאילו ה-2-0 לא מספיק לה, או 2-1 לא מספיק לה, מול נפולי, שוב זה חוזר לאנפילד, סוג של גומלין כזה.
מול קרלו אנצ'לוטי,
ונפולי הייתה אז בתקופה מדהימה. ומה שקורה זה לא רק שסלח בא ומפקיע במאני טיים, שאומרים שהוא לא מפקיע במאני טיים וכבר בדקה 34, אלא מה שקורה בדקות הסיום, אם זה ההחטאה של מאנה בדקה 78 שיוצרת מתח, מפקיע מול השוער לבד, מחתים מול השוער לבד, ואז ההצלה של אליסון דקה 92 שהוא בעצם מציל מצב בטוח עם הברך, כאילו זה אפילו לא שוער מציל עם היד או משהו, הצלת דחייה הקלאסית כזה, שאתה לא מבין איך, עם כל הגוף הוא מתנפל עליו, כמו איזה אנטילופה, ולבד בעצם שומר את הנקודות, ומביא את ליברפול לשמינית הגמר, ושוב, חומרים על אופי, ועל הרכש הנכון שהביאו, אחרי מה שקרה בגמר, ומראים שזאת באמת, ליברפול שונה לגמר, כי בכל מצב אחר, היא הייתה מפילה את המשחק הזה, היא הייתה עושה את ה-1-1, ולא עוברת לשלב הבא.
וזה לא רק הניצחון כמו שהוא קרא, זה גם ה-1-0 הזה. שזה כל כך לא ליברפולי של ה-20 שנה האחרונות, לשמור על... זה אפילו לא 1-0 דקה 90, זה 1-0 ש...
עדיף לעשות 4-4 מנצח 1-0 בליברפול של פעם. אני חייב להגיד שאתה יודע, אתה מזכיר פתאום דברים, וואלה, שכחתי באמת. תשמע, אם אני אוהד ליברפול, אז העונה הזאת זה עונה חווייתית, גם בלי תארים, אוקיי, אבל למרות שאתם נמאס לכם עם הביטוי הזה, אבל זה עונה חווייתית בצורה לא נורמלית, זה עונה שהחזירה כאהבה לאוהדי ליברפול, במיוחד בגלל הדברים האלה, כי העניין הזה של להתמודד עם המציאות, זו תמיד הייתה הבעיה של ליברפול. כי ליברפול ב-25 שנה האחרונות חיה באיזושהי פנטזיה. באמת, אתה יודע, בחלומות ולייצר איזושהי מציאות מדומה של רומנטיקה ואהבה ודברים כאלה, ולפעמים ברגעי האמת זה נופל, והשנה כל פעם כמעט זה היה מציאותי ונדיר.
זהו, ואז אנחנו ממשיכים. שמינית הגמר, מקבלים את ביירן מינכן. בזמנו גם זה הרגיש כהתמודדות יחסית קלה למה שיכלנו לקבל. כי באמת עלינו מהדרג השני, משחק שהנה, באים ביירן מינכן ואומרים...
בזמן ההגרלה, ביירן הייתה רעה, היו שם בעוד בעיות עם קובע, שבאים מקום שני בליגה, בזמן המשחק...
זה היה חודש וחצי אחרי.
חודשיים אחרי, אם אני לא טועה, כבר זו הייתה ביירן...
שנתנה שישיות בליגה ו...
כן, שכבר עומדת לזכות באליפות, זאת אומרת, זו הייתה ביירן שכן חזרה לעצמה.
ואז כאילו באמת... תיקו 0-0 באנפילד, זאת אומרת, ליברפול באנפילד לא מצליחה פתאום להפקיע, רגע מה יקרה, אני זוכר ממש הסיכויים היו ברמת כבר ה-50-50, כל יכול להיות, שדרים וכתבים כאלה ואחרים כבר אמרו, הנה ביירן מינכן, כל מה שנשאר זה לנצח באליאנס ארנה, היא יכולה לעשות את זה, ואז ליברפול באה, ופשוט מתפוצצת, מול קבוצה שהחליטה ש... אוקיי, בואו נתפוצץ על ליברפול ונשחק פתוח. 3-1, כולל שער גדול של ון דייק בנגיחה, שסימל כזה, רגע, ביירן מינכן הייתה גדולה באירופה, ליברפול לא, בואו נהפוך את זה שנייה חזרה. וגם אז מגיע פורטו, סוויפ שני, וליברפול שוב מראה בפעם השנייה ברצף, אחרי שנה שעברה, שהיא מעיפה את פורטו, למרות שגם פורטו הייתה באמת בתקופה טובה, איפה, עכשיו עם כמות הנקודות הכי גבוהה בשלב הבתים מכל הקבוצות.
שעל הבית קצת...
כן, קצת אפשר להערר עליו. אבל אז מגיע אולי החלק שאנחנו באמת רוצים להתעכב עליו. חצי גמר, ליברפול מול ברצלונה, שמתחיל ב-3-0 בקמפנו לברצלונה, שלא ממש משקף.
לא, 3-0 לא הוגן. תגידו לי אתם, מה אתם חשבתם שם ב-3-0, אתם כיועדי ליברפול?
אנחנו האמנו שהיינו הקבוצה יותר טובה, לא רק שנראינו טוב, היינו הקבוצה יותר טובה על המגרש. וזה כדורגל, בגלל זה אנחנו אוהבים את זה, וה-3-0 הזה קרה בדיוק כמו מה שבא אחריו, כי זה כדורגל, ולפעמים אתה מקבל את הצד הכואב של הכדורגל, ונראה שווה מול ברצלונה, בקאמפ נו, ולפעמים אתה מקבל גם את הצד השני, ו... לפעמים איכשהו זה אפילו משתנחן לו ביחד.
אני חושב שזו הייתה עונת הכדורגל העולמי, אם אני לוקח צ'מפיונס, ואני לוקח גם ליגה אנגלית, ועוד כל מיני מקומות, אתה יודע, ואייקס, וליברפול, ואם אנחנו מדברים על הפתעות וסינדרלות, ודברים מרגשים ודברים שונים, הכי טובה שהייתה מאז שרוב המאזינים שלנו זוכרים את עצמם. וזה נובע הרבה בזכות אותו משחק מפורסם באנפילד, תגידו לי אתם, אבל אני מניח שזה אולי המשחק הכי גדול אי פעם בתולדות אנפילד, אני מניח ברמה
מדברים על זה שזה הקאמבק הכי גדול שהיה באנפילד, מן הסתם לא היה את הגמר, המשחק
באופן כללי, הגמר של 2005 לא היה באנפילד, מבחינת
אנפילד. זהו, מבחינת אנפילד, אני אומר, המשחק הכי גדול אי פעם של אנפילד, שזה...
מבחינת האווירה, אני חושב שנדיר האנשים שיגידו שזה לא היה ככה, כי גם כל האליפויות שהיו והרגעים הגדולים לא היה את זה שם, הגמרים האירופאים לא היו באנפילד, גם הגמר גביע אנגלי ב-2006 לא היה באנפילד, ואז פה בעצם משחק גדול מול ברצלונה, שהיא עדיין אפשר להגיד בטופ העולמי חד משמעית, אף אחד לא רוצה להמר נגדה, וליברפול בא, ולא רק שהיא באה, היא ניצחה לא עם כדורגל, אלא עם אופי, מהסיבה נורא פשוטה, שאין לך את סלח, ואין לך את פירמינו, ובאמת היו חסרים לך שחקנים מאוד משמעותיים, ואת אומר, רגע, אפשר לנצח כאילו גם בלעדם, ואז מי מגיע? מגיע אוריגי, שלא שיחק כמעט כל העונה, ומגיע טרנט, שפתאום בגיל 20 נותן בישולים מדהימים, ועם שכל שלא נורמלי לגיל הזה, ומגיע ג'ני וינאלדום, שלא פתח בכלל במשחק הזה, ושיחק חלוץ במשחק הקודם, ופתאום בא, ומפקיע שני שערים מהספסל, אחרי שהוא עולה למחצית השנייה, שהוא לא שחק במחצית הראשונה,
שבראשונה הוא עוד כעס על קלופ שלו.
שהוא בכלל לא פתח. אז כאילו פתאום כל הדברים האלה, דווקא האנדרדוגס, בקבוצה, הכביכול,
זה היה שילוב המושלם. זה היה באמת המשחק שהיה שילוב המושלם עבור, שהראה את סוד הכוח של ליברפול החדשה, ואת סוד הקסם של ליברפול הישנה. באמת היכולת הזו עדיין לשלב, ושזה הופך להיות הרבה יותר גדול, והרבה יותר רומנטי, והרבה יותר מלהיב את הדמיון, כשזה לא צפוי. זאת אומרת, כי אם היה 1-0 או 2-1, ואז הייתם מנצח, אז היית אומר, טוב, אנחנו באמת קבוצה טובה יותר, ליברפול של השנה, אבל לא, אתה אומר עצמך, רגע, זה קאמבק, זה הרוח הליברפולית, וזה משהו שלאוהדים נורא נורא חשוב לדבוק בו.
יש, אני חייב רק להתעכב, היה את הרגע אחרי המשחק. הרגע שאתה באמת רואה את השחקנים נעמדים בשורה, הקהל שר יול נבר ווקלון, השחקנים והצוות המקצועי, כולם מצטרפים לזה, ואם אנחנו מדברים באמת על המשחק הכי גדול, אני חושב שהרגע הזה היה רגע שאיכשהו ניקז את כל מה שהיה עד אז העונה, כל מה שהיה עד אז בתקופה, ובכלל בתקופה של קלופ, ובעצם הראה את קודם כל הביחד של השחקנים, הביחד של השחקנים עם הקהל, שבעצם באמת כולם נשארו, וכולם שרו, ופשוט לא הפסיקו, זה כאילו... כאילו הגרון באמת לא יכול ככה לחוב בשום צורה, בשום שלב. ואת רואה יותר מזה, את הדמעות של השחקנים. זה לא דמעות של אוהדים, שאומרים, וואי, סוף סוף לא ראיתי רגעים כאלה, אלא דמעות של שחקנים שמבינים באמת כמה רגע גדול, כמה חשוב להם להיות במועדון, כמה הם מרגישים חלק מזה. אתה רואה את החגיגה גם לפני זה של השערים עצמם, זה לא רק זה שאני מנצח, זה לא זה שאני מנצח את ברצלונה, אלא אני עושה זה בשביל המועדון, התפיחה לחזה של ג'יני כשהוא מפקיע, ואתה אומר, בונה, באמת, יש פה איזשהו קסם, יש פה באמת איזשהו משהו מיוחד, שלא ראית לפני זה, ומשיך באמת חותם.
זה בדיוק הקטע, כמו ששרון דיבר קודם על, על איך שאוהדי ליברפול ראו את עצמם בעשורים האחרונים, ואת כל המועדון שהוא עדיין ענק, ומה זה אנפילד, ומה האימפקט של הקהל, וכל הרגש הזה, ועם כל הכבוד לניצחון על דורטמונד שהיה בליגה האירופית, וכל מה שקדם לזה, זה כאילו, זה היה הרגע, שריקת הסיום, שבה אוהדי ליברפול ראו את עצמם כמו, וזה התאים לקבוצה של המגרש. זה היה כל מה שדמיינו עליו, כל מה שאמרנו על אנפילד לכל האוהדים האחרים, ולכל מי שצחק עלינו לאורך השנים, וכל מה שבנינו לעצמנו כקהל, כאתו של מועדון, וזה התגשם לך על המגרש ולא רק בראש. זה מבחינתי הפיק של מה שסימל את הרגע הזה, מה שהפך אותו לכל כך מרגש ועוצמתי לאוהדי ליברפול.
ואז אנחנו באמת מגיעים לגמר.
ופה הבעיה.
לא יודע אם בעיה.
אני אגיד לך למה.
אוקיי, יאללה.
פעם ראשונה אתם מגיעים כפייבוריטים. זה פעם ראשונה לאיזשהו, אולי, אתה יודע, אני אגיד דבר כזה. זה פעם ראשונה, אולי למעט, פעם ראשונה מאז גמר הגביע האנגלי 2006, שליברפול מגיעה לדוק רב על התואר, בין אם זה בליגה, בין אם זה באירופה, והיא פייבוריטית. וזה מלחיץ, אני חושב שזה מלחיץ, זו סיטואציה שקלופ לא היה בה, דרך אגב, אף פעם בקריירה, מעולם יורגן קלופ לא היה פייבוריט בגמר, הוא הפסיד תמיד, כן? אבל תמיד, אף פעם הוא לא היה פייבוריט בגמר, ומעניין מאוד לראות איך ליברפול תתמודד עם הסיטואציה הזו, כי כשזה אצלה, כשזה עליה, אז היא יודעת, והשחקנים יודעים שכל טעות קטנה יכולה באמת לרסק פה את כל הציפיות, ובטח של האוהדים הרבים שאני מניח הגיעו למדריד. סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, אבל מאתגרת.
אני חושב שזה מה שאתה אומר, זה משהו שאני חזרתי ואמרתי באמת כל העונה, כי שוב, ליברפול לא רגילה להיות הדומיננטית והשולטת, וזה לא רק בגמרים, זה קורה גם בליגה. כי ליברפול לא רגילה לשלוט בליגה, וברגע שהיא עלתה למקום הראשון מעל סיטי, שם גם התחיל הסוג של הידרדרות. כי אז היא הבינה, רגע, 19 קבוצות בליגה, לא 15, לא 19 קבוצות בליגה, משחקות הגנתי, באות לשמור, סופר טקטי, מה שקרה גם בצ'מפיונס, וליברפול כל הזמן באה להיות זו ששולטת, בלית ברירה, כי אף אחד לא ייקח לה את הכדור. אבל מה שקרה ומה שקורה עם הגמר הזה, אני חושב, הוא מגיע אחרי שנה שלמה שקלופ עשה שיעורי בית. שנה שלמה שהוא הבין שזה המצב, לקח לו באמת להסתגל לאורך עונה בליגה, אבל כשהוא מגיע לצ'מפיונס, הוא מגיע במצב של, זה משחק אחד בודד, ואני יודע מה יש לי ומה אין לי ומה עושים ומה לא עושים, ואני חושב שעוד משהו שראינו, זה המשחק מול ברצלונה. שאם בעונות הקודמות, אז נפגשו באמת מול סיטי ומול פורטו, ומול רומא, אז מול רומא ומול פורטו באמת היה איזשהו עניין של פייבוריטיות. מול סיטי זה קבוצה שמכירים וגם ניצחו אותה בליגה. אבל אז מגיע ברצלונה, שליברפול הזאת לפחות לא שיחקה נגדה מעולם. ליברפול בכללי פעם אחרונה שיחקה מולה לפני הרבה מאוד זמן, והיא עדיין בשני משחקים, גם בקפנו וגם באנפילד, שולטת במשחק. ולא פחות טובה, ואז התוצאות באמת היו מושפעות גם מהעניין של האופי וגם מהעניין של הביתיות. ואז היא מגיעה מול טוטנהאם, שהיא יודעת שהיא עוברת כל החלק של השליטה והעניין של הדומיננטיות, והיא מכירה אותה מהליגה, וניצחה אותה פעמיים העונה, ובעצם קלופ בליברפול הפסיד רק פעם אחד לפוצ'טינו כל התקופה שהם אחד מול השני, וגם זה התחילת עונה שעברה ממש, זה הברייק.
אם אני לא טועה, המשחק הראשון של יורגן קלופ בטוטנהאם, היה בליברפול, באוקטובר 2015, היה נגד טוטנהאם, הסתיים ב-0-0.
נכון. ואז בעצם מה שקורה בכל הזמן הזה, שבאמת ארבע ניצחונות של קלופ, ארבעה טקוים ורק הפסד אחד. שוב, תחילת עונה שעברה כשליברפול עוד לא התחילה להתניע, ונוצר פה סוג של שחמט באמת מעניין. וליברפול מגיעה כן דומיננטית, אבל כבר כן עם איזשהו ניסיון, ואני דווקא חושב שלא רק שליברפול מגיעה דומיננטית, אבל דווקא טוטנהאם כן נוח לה להמשיך להיות הכביכול אנדרדוג, כמו שהיא הייתה מול אייקס, וכמו שהיא הייתה מול דורטמונד, וכמו שהיא הייתה מול ברצלונה, וכמו שהיא הייתה בשלב הבתים, שהיא הייתה עם אפס סיכויים בערך אחרי שלושה משחקים בלי ניצחון אחד, והיא כן עולה, מהמקום השני, עם טקו מול אינטר בנקודות, אבל שער הוביל. ואז באמת השאלה, מה קורה בשחמט הזה? מה יקרה על המגרש?
כן, כמו שאתה אומר, לנו יש את הסיפור שלנו בדרך לגמר, לטוטנאם יש סיפור משלהם שהוא טיפה פחות זוהר, אבל ממש קרוב לזה. וזה מבחינתי, דיברנו על זה גם לפני הפרק, זה המאצ'אפ הבאמת גדול בגמר הזה. על הפן הטקטי דיברנו המון וניתחנו בפרק הקודם. זאת ההתנגשות לאוהד הניטרלי הבאמת מעניינת. הסיפור בין ליברפול שעשתה את הדרך שלה ומנסה להחזיר משהו שכביכול שייך לה, היוקרה האירופאית הזאת, מול טוטנאם שמנסה להגיע לשם. מנסה לשים את הידיים שלה על התואר הראשון, וכמו שאתה אומר, מגיעה מהעמדה של האנדרדוג, גם בפן הזה.
בעשור הנוכחי, בעשור הזה, העשרה, מה שנקרא, של המילניום, שתי הקבוצות ביחד זכו בתואר אחד, גביע הליגה של 2012, ליברפול. רק כדי להבין באמת עד כמה הגמר הזה הוא אזוי, הוא בלתי נתפס, הוא שונה בערך מכל מה שהכרנו לפחות מאז, אפילו לא מאז 2004, פורטו מונאקו, זה קבוצות שהיה גם באותם שנים כאילו זכו לפחות במדינות שלהם. תמיד נוח לבוא להיות אנדרדוג, וזה מה שליברפול הייתה במשך כל השנים, זה מה שליברפול הייתה ב-2005, גם ב-2007, אבל פחות עבד לשם. תמיד נוח לבוא להיות אנדרדוג, וטוטנאם הסתדרה עם זה עד עכשיו יופי. אם אייקס הייתה מגיעה והייתה אולי, הייתה נחשבת כאנדרדוג מול ליברפול, אני חושב שהייתה לו יותר בעיה. ליברפול מכירה היטב את טוטנאם, ליברפול היה משחק מאוד מאוד חשוב, מאוד דרמטי במרוץ הזה של בסוף, שכל אחד ניסה למצוא איפה לכל קבוצה יש מכשולים בפרמר ליג, אז טוטנאם הייתה המכשול האחרון למעשה של ליברפול, לפני שהיא אוקיי, עכשיו רצה בלי להפסד נקודות, והיה את הניצחון המאוד מאוד דרמטי, 2-1, זה היה בחוץ, נכון? אם על אותו, זה היה באנפילד, נכון? אז היא מכירה אותו, והעצם הזה שהיא מכירה אותו, יש פה יתרון מאוד מאוד גדול. דיברתם על עניין טקטי בפוד אחר, אבל אני חושב שתמיד מנסים למצוא רגע שחקני המשנה, ואיפה טקטיקה, והקשר האחורי יעשה כזה דבר. בסופו של דבר, לפי דעתי, זה הכל יקום ויפול על סלח. זאת אומרת, שם יוכרע הגמר.
וכשאנחנו מסתכלים באמת על הקרב של הסיפורים, שוב, אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על זה שהגמר הזה כביכול היה אמור להיות, וכביכול רצו שהוא יהיה הגמר הקרויפי, הברצלונה נגד אייקס, הברצלונה נגד פפ וסיטי, הקרויף הישן מול הקרויף החדש וכל הדברים האלה, ובסוף, כביכול הגמר האנגלי המשעמם, זה הגמר שמקבלים, ויכול להיות, וכמו שראינו פתאום שוב, ארבע אנגליות בשמינית הגמר, שלא ראינו את זה הרבה זמן. יכול להיות שיש איזשהו באמת שינוי באירופה?
ארבע אנגליות ברבע, לא? ארבע
אנגליות
ברבע היה.
יהיו ארבע אנגליות ברבע.
ברבע. שוב, אנחנו חוזרים אולי לתקופה שהכוח האנגלי חזק, ואולי אפילו הסיפורים עברו לשם, כי הפרמר ליג נותן את כל הנפח הזה?
הסיפורים תמיד היו שם. תמיד ששואלים אותי לגבי הליגה הטובה בעולם, אז אני אומר כזה דבר. עצם ההצלחה, העונה, לא משנה את ההגדרה הזו לטובה, כמו שעצם החוסר הצלחה בשנים האחרונות לא שינו לרעה את ההגדרה של הליגה הטובה בעולם. הליגה הטובה בעולם מורכבת מהמאבקים, מהסיפורים, מההיסטוריה, מאיכות המשחקים, מאיכות הקבוצות הבינוניות ומטה. יש פה כל כך הרבה פרמטרים שהופכים את זה, זה אפרופו דרך אגב, המון המון פרמטרים ושיקולים כמו שנכנסים ל-50 הגדולים בספר מסוים ודירוגים, אז גם כאן בליגות, כי יש פה הרבה נופ הפך. אנגליה זה מקום שיודע לספר סיפור יותר טוב מכל מקום אחר. אנגליה זה ארץ מולדתו של שייקספיר. ומי ששומע שידורים, מנסים לעשות את זה גם בעברית, אבל גם באנגלית. השפה האנגלית היא כל כך עשירה, שהיא באמת נותנת לנו את האפשרות, כל רגע וכל משחק, להפוך את זה למעין סיפור חדש. אני מודה שאני מתקשה עדיין למצוא את הסיפור, זאת אומרת, סביב פה. זאת אומרת, איך אני באמת, כסטורי טלר, כמו שאמרת, איך אני מוצא את הסיפור. אז יש לכל אחד את הסיפור בפני עצמו. את הפוצ'טינו שיכול להפוך להיות אחד המאמנים הטובים ביותר בעולם, אם לא הטוב בהם, שלוקח קבוצה ששנה, כמעט שנתיים לא עשתה רכש, שקבוצה שלא היה לבית עד לפני חודש וחצי בערך, קבוצה שאף אחד לא האמין בה, ומוביל אותה לא רק לתואר אירופי ראשון, אלא לתואר שהוא לא גביע ליגה הראשון מאז שנת 90, 91, עם טוטנאם שזוכה עם גסקוין, או מצד שני ליברפול, ש מבחינתה זה פרס ניחומים. אתה יודע, זה פרס ניחומים למה שהיא לא הצליחה להשיג.
תשמע, אני לא בטוח שזה פרס ניחומים.
כל אוהד הרי מעדיף אליפות, לא על פני צ'מפיונס.
כן, זה בטוח, אבל אני חושב שבסוף, ליברפול לא משנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כזאת של, היה לו שתי אופציות, שתי חותמות לשים, או שלוש חותמות, או לקחת ליגה, או לקחת צ'מפיונס, או לקחת שניהם. לליברפול, אני חושב שבאמת ברמה העסקית והתודעתית והכל, לא באמת היה לה משנה מה היא תיקח. כי לליברפול קודם כל הכי קריטי לה, זה לקחת תואר.
לקחת.
ואם אנחנו סתם עם שנייה את הגביע, שהוא כאילו פחות משמעותי, למרות שאני בטוח שאוהדים היו שמחים לפחות לקחת איזשהו גביע, וזה בסדר אם זה יהיה הגביע אנגלי.
לעלות עם הרכב סבבה, ולא לא מה שהם עלו נגד וולס.
אבל בסוף...
זה בגלל החשיבות
זה של ה... בדיוק בשביל להגיע למצב הזה, אבל אם ליברפול בא ולוקח את הצ'מפיונס, אף אחד לא יזכור שהיא לא לקחה אליפות, ויותר מזה יגידו, היא לקחה גם את הצ'אמפיונס בזמן שהייתה נקודה ממנצ'סטר סיטי באותה עונה. והיא תיכנס, באיזשהו אופן, היא נכנסת לתודעה במצב שזה קורה. וזה לא רק תודעה באנגליה, זה תודעה עולמית. כי פתאום כולם מסקרים, וזה לא רק מעניין מה קורה בליגה שלך, זה אלופת אירופה. בכל מקום בשנה הקרובה, אם ליברפול זוכה, היא אלופת אירופה. ואם טוטנהאם זוכה, היא אלופת אירופה. וזה משנה הכל, זה משנה שחקנים, וזה משנה תקציבים, וזה משנה עניין של חסויות, וזה משנה איזה ילדים באיזה מדינות הזויות מקבלים את החולצות, ומתחילים משם לעוד אותך, ורוצים לצפות, ורוצים להיות חלק מזה. והתופעה כל כך מתפשטת, ותראו, ריאל מדריד, שלא זכתה בתארים בספרד, אבל כן זוכה באירופה, כן לוקחת ליגת אלופות, וזה היה לה מספיק בשביל ליצור את הברנד הענק הזה, בתקופה הזאת לפחות, ואני חושב שהתואר הזה, זאת המשמעות האמיתית שלו.
כן, דיברנו בפרק האחרון על מה תהיה המשמעות שלא לזכות בתואר. גיא ואופיר פה היו קצת, ייחסו לזה פחות חשיבות, אבל כמו שאתה אומר, וכמו שדיברנו כל הפרק הזה, זה צריך לקרות, זה קריטי, זה לא מה שירסק את המועדון בעונה הבאה, אם זה לא יקרה, אבל זה כל כך חשוב לאתוס של המועדון, לכל הדרך שעברנו, כי בסופו של דבר, עם כל הרגעים האלה שהם קריטיים בבנייה של המהות של המועדון, ה-4-0 הזה על ברצלונה, זה לא יהיה אותו 4-0 אם זה יסתיים בלי זכייה בגביע.
אני חושב שאנחנו בעידן... רב תחומי, בין תחומי, שבו אפשר לראות גם את התמונה הרחבה. עידן שבו יש תוכניות ממוסדות בטלוויזיה, ועידן שבו יש פודקאסטים שאפשר לדבר על הכל, עידן שבו קוראים 1,500 מילה, ועידן שבו קוראים ספרים ו-100 מילה. וזה אומר עידן שבו אפשר לזכור מי הסגן של בר כוכבה. ואם ליברפול לא תזכה, מלבד העובדה שהיא לא תזכה, שום דבר לא יקרה. כי ליברפול היא בדרך הנכונה. ליברפול בדרך הנכונה לשלוט או להיות חזקה שוב כמו פעם באנגליה, והיא בדרך הנכונה לשלוט במשך שנים באירופה, והיא בדרך הנכונה להחזיר גאווה ולחזור להיות קבוצה אימתנית. אז אני באמת חושב שמלבד הכאב והתוגה שיבוא ממפסד, זה לא ישנה כלום, באמת, כלום מהדרך של זה. וההישג הזה שאתה אומר שהיא צריכה את החותמת, שוב אני חוזר ואומר, זה צריך לבוא בליגה. כי אם אתם רוצים לשחרר את החגורה שלוחצת לכם על הבטן ומעיקה לכם על המותניים, אתם צריכים קודם כל לפתוח את הכפתור. הכפתור הזה נמצא באליפות ולא בצ'מפיונס, שזכיתם לפני 14 שנה, שהגעתם לגמר לפני 12 שנה, שהגעתם לגמר לפני שנה, שתמשיכו להיות חזקים באירופה בשנים הקרובות. זה נעדר וזה יפה וחסויות והכל. הנה גם מה היה כתוב, 98 מיליון דולר, יורו רווחים מהצ'מפיונס העונה, ראיתי נכון. באחד הפרסומים. זה כיף, לא מעבר לזה לדעתי.
רותם, כמה זה משמעותי כל העניין של, כמו שאנחנו אומרים, להחזיר עטרה לשנה. כאילו, אנחנו חלק מהתהליך הזה, או שזה עדיין חסר, חלק משמעותי, או כמה הגמר הזה הוא באמת חלק מהעניין הזה?
תראה, הגמר הזה שוב, הוא לא מה שיגדיר בפני עצמו את ליברפול הנוכחית. כמו שאמרנו כל הפרק, יש פה בנייה, יש פה תהליך, זה הולך לכיוון טוב, זה לא... עונת 13-14 ולא 2008-2009 ולא כל מה שהיה. עונה הבאה אנחנו גם כן נתחרה על הצ'מפיונס ועל הליגה ועל הכל. אבל באיזשהו שלב זה יצטרך להפסיק להיות רק דרך, וכי אחרת אתה במקום לצאת...
אם הייתם זוכים שנה שעברה בצ'אמפיונס, איך שנראיתם שנה שעברה, אז זה היה משחרר? זאת אומרת, והקבוצה הייתה ממשיכה להיות פחות או יותר כמו שהכרנו בשנים האחרונות, זה היה משחרר?
אני חושב שבמקרה של שנה שעברה,
זה לא היה משחרר, כי זה היה...
דווקא עשה טוב ההפסד. נכון. כל מה שהיה שם באמת יצר...
העונה, אצל מי שאוהד כדורגל באמת, ולא אצל דודה שלי או אצל השכן שלי, מי שאוהד כדורגל באמת, והיום אנחנו עוקבים הרבה יותר, אז מבחינתו, העונה של ליברפול לא תעוצב על פני 90 הדקות שיהיו בשבת הקרובה. היא תעוצב, היא כבר עוצבה על ידי 4-0 מול ברצלונה, והיא עוצבה על ידי אוריגי בדקה ה-96 עם כדור שנופל לו מהמשקוף מול אברטון, והיא עוצבה לאורך שנה, שנה וחצי של באמת חזרה להילה. ה-DNA של ליברפול עוצב העונה מחדש. הזכייה או לא זכייה לא תשנה שום דבר לגבי המהות שלכם, מלבד הכיף הענק והגאווה הגדולה להיות אלופת אירופה. באמת אנחנו בעידן שבו הזכייה היא לא מהות הכל. כך לפחות אני רואה את זה, או לפחות לא צריכה להיות מהות הכל.
טוב, אז אני לוקח אתכם שנייה למקום של יותר כזה תכלס, ואני רוצה לשאול אתכם, מה מצד אחד אתם מניחים שתראו על המגרש ברמה הכללית, ומצד שני גם מה הייתם רוצים לראות על המגרש, ולא בכך בקטע של אוהד ליברפול, לא אוהד ליברפול, אלא באמת... ברמה של הוויז'ן, של הסיפור, של מה שקורה שם, אנחנו הולכים לראות עוד סוג של כזה איסטנבול, האם עוד איזה סוג של, לא יודע, מה שהשנה שעברה, לכל אחד מהצדדים, איך באמת הוויז'ן שלכם כזה למשחק?
מה שאני הייתי, נתחיל במה שהייתי רוצה לראות.
4-0.
זהו, 4-0, אבל זה לא חייב להיות התוצאה. אני רוצה לראות, החלום שלי, זה לראות דומיננטיות מוחלטת ולהצדיק על המגרש את העמדת יתרון שהגענו איתה לגמר הזה, שכולם יראו שזה הקבוצה העדיפה, שהיא תוכיח לגמרי, היא לא צריכה להוכיח כמו שרון אמר, אבל שהיא תרגיש כמו ליברפול האמתנית ההיא של שנות ה-80 וה-70, שנבוא ונדרוס את טוטנהאם, גם אם זה ייגמר 1-0, אבל שזה 1-0, דומיננטי חד צדדי, זה מה שהייתי מאוד רוצה לראות. אני חושב שזה יהיה קצת, שטוטנהאם יחזירו קצת יותר מלחמה ממה ש...
שרון, מה אתה היית רוצה לראות?
אני אגיד לך ככה. אני חושב שליברפול וטוטנהאם, למעט... ליברפול, טוטנהאם וווטפורד הם שלוש הקבוצות האהובות עליי באנגליה. למה? מה המחנה המשותף לכולם?
מה המחנה המשותף?
רוני רוזנטל. שיחק בכולם, ואני באמת הרצתי אותו בצעירותי בצורה בלתי רגילה, אז מבחינתי אני גם בעד ליברפול וגם בעד טוטנהאם. אני אגיד לך מה אני רוצה לראות, ואז אני אגיד לך למה.
יאללה.
אני רוצה לראות במחצית 3-0 לטוטנהאם, כבר גול בדקה הראשונה של...
של סון.
של ורטונכן.
ורטונכן.
כן. ואני רוצה לראות בדקה ה-50 בערך את אנדרסון כובש בנגיחה, ואז מרים את הידיים לקהל במדריד, ומליב אותו למרות שאף אחד לא אימון. אף אחד לא, אין בו אימון. ואז 2-3, ואז אני רוצה פנדל של מילנה, והוא מחטיא, אבל אז הוא מגיע לריבונד וכובש, ואז מנצחים, ואז ליברפול מנצחת בפנדלים, אחרי שתי הצלות מטורפות של אליסון בדקה האחרונה מניסיונות של אריקסן. אני אגיד לך למה. כי בפעם הקודמת שקרה משהו כזה, אני לא ראיתי. את המחצית השנייה של גמר 2005, ומה שיבוא אחר כך, אני לא ראיתי.
הייתי אז... אתה מאלה שחיבו את הטלוויזיה?
לא חיביתי את הטלוויזיה, אבל הייתי צעיר שרצה לטרוף את העולם, והכיר מישהי, והוא רצה להיפגש איתה באותו ערב. ואז הוא אמר לה, תשמעי, בוא נדבר אחרי המשחק. ואז היה 3-0. ואני נורא להוט לפגוש, מישהי מאוד נורא חמדה, ואמרתי, יאללה, בוא נצא. אני מגיע אליה בתום המשחק, ואז אני מסתכל, אפשר שנייה לראות מה קורה באינטרנט, מה זה? אני רואה 3-3. אני אומר, יו, זה משחק טורף. אכפת לך שנפתח שנייה טלוויזיה? אומרת, אין לי כבלים. אז בשביל עצמי אני רוצה תיקון.
טוב, האמת שאני אגע למה שאני רוצה. אני אחזור על משהו אחד ששרון אמר, ואני חושב שזה הזמן והעת הכי מדהימה שזה יהיה, וזה שער של אנדרסון. ולא יודע אם שער ניצחון או לא שער ניצחון, אני חושב שמגיע לו. זאת אומרת, חוץ מהענפה אחרי כל התקופה הזאת, ואני ואתה רותם, אני חושב שדיברנו המון על השחקן הזה, לפני הפוד, אחרי הפוד, זה... אני חושב שבאמת זה שחקן, ואני אקח את זה שנייה למקום של צריך לראות שזה לא רק שתי קבוצות אנגליות שמגיעות, אלא גם שני קפטנים אנגלים. ואנדרסון מגיע כקפטן אנגלי עם קבוצה אנגלית, ובלי כל הקטע של אנגליה, אני חושב שבאמת הוא האופי שלו, למרות הכל, זה שפרגוסון אמר שהוא לא יודע לרוץ ועם הידיים עקומות והכל, שדווקא הוא זה שיפקיע במשחק הזה.
אני נורא ירדתי עליו השנה, אני חושב בצדק, כשזה היה, אבל הוא באמת הוכיח מעצמו, זאת אומרת, זה בן אדם שמוציא מעצמו 250%, אנדרסון, נורא ישבו, כאילו שיש בו סממנים שמזכירים את ג'רארד, בטח במנהיגות והכל, אבל זה לא אותו דבר, כן, ג'רארד היה...
לא, במשחק אי אפשר להשוות,
זה כמובן גם במנהיגות. היו זמנים שג'רארד היה השחקן הכי טוב בעולם, אבל זה אני מסכים איתך, זה יכול להיות מאוד מאוד מרגש, במיוחד עבור האוהדים, העניין שהנה למרות כל הרכש ונכון, וכל פעם אומרים לנו, מה מרגש? אתם מוציאים הרי 100, 200, 500 מיליון יורו, אז מה מרגש בכם? אז אם אנדרסון יביא את זה, אז
זהו, אז שער של אנדרסון מאוד ישמח, כמובן שער של פירמינו, שמבחינתי שחקן אהוב עליי בליברפול. משהו שאני אשמח שלא יקרה, זה פנדלים. אני חושב שאני אשמח שהמשחק הזה ייגמר ב-12 עם ניצחון, ואז אפשר לחגוג בכיף.
אני לא אמור.
ולא להתחיל באחד.
אגב, אתם יש לכם מפגש, נכון? איפה?
כן, בלייטהאוס בנמל תל אביב.
אם במקרה מישהו לא יכול להגיע או משהו כזה...
יש מצב שנגמרו הכרטיסים כבר, זהו, סולד אאוט?
לא, אז הנה, בבקשה. אנחנו במפלט של החוג הצפוני, זה ליד האוניברסיטה בתל אביב. יש שם, אנחנו עושים כבר משמונה ערב עם הרצאה על הספר הגדול דשא, ואחרי זה גם צפייה בגמר, יחד עם שתייה חופשית, יהיה ערב מהנה של כדורגל, אתם מוזמנים.
אז you welcome, ותקבלו גם לינק. ואני חוזר, ואנחנו ככה ממש באמת לקראת סיום, כל העניין של מה אתם חושבים שכן יקרה. לא מה אתם רואים, הסוג של הימורים, מה כן יקרה בסופו של דבר על הדשא. רותם?
אני חושב שנראה איזשהו שחזור של שני המשחקים האחרונים נגד טוטנאם, ששתי קבוצות כמעט שקולות, אבל קבוצה אחת שהיא קצת יותר טובה, קצת יותר שלמה, קצת יותר מבוגרת, קצת יותר צינית גם. 2-1, שחזור של ה... שנוביל 2-0, אם אני הכי צריך לנחש בזה. 2-0.
ואז שער התקף לב ש...
כן, שער דקה 70 ומשהו, ואז 20 דקות של... שואלים אותנו מה זה הכפית, אז 20 דקות כאלה של... כפית שאוכלים לנו את הלב עם כפית, וטוטנאם מנסים, ואליסון הגיבור שרואים אותו, אבל כמעט לא מדברים עליו, שהציל אותנו נגד נפולי ונגד ברסה, שהיו להם באמת כמה הזדמנויות, ב-4-0 המטורף הזה, היה שם גם אליסון, שיבוא וישכיח את...
חרפת קריוס.
עוגמת קריוס.
שרון.
אני חייב להגיד שדי דומה, אני פשוט הייתי הולך על אותו דבר, 3-1 לליברפול.
אז זהו, אז אני גם רציתי להגיד ככה צמו גם הסטטיסטיקה, כאילו, סטטיסטיקה יותר חזקה מזה, זה רק טקו בגודיסון, אבל אני כבר אלך בגלל ה-2-1, 3-1, אני אלך על ה-3-2, שוב, סטטיסטיקה, אני הולך, ליברפול תכבוש ראשונה, טוטנאם בדקות, זה חייב לקרות, אבל העיקר, אני חושב, הניצחון של ליברפול בגמר, אין יותר מזה, משהו לסיום?
שיהיה לכם המון בהצלחה.
תודה רבה.
בגמר ובכלל.
תודה, בהצלחה לשחקנים. טוב, אז אנחנו באמת, תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד הסוף, פרק אחרון לפני הגמר, ואנחנו מזכירים לכם, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש את הפרקים שאחרי הגמר, יש העברות, יש פרקים על זמנים, שחקנים יוצאים לחופשה, חלקם לפחות, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד, תמשיכו לעשות לייקים, להגיב, לשתף בפייסבוק ובכל הפלטפורמות, תודה רבה שרון, תודה רבה רותם, תודה ועד רבה. הפעם הבאה, גביע אלופות שישי בארון.
הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.